כולו. מתן תורה עכשיו, אבל פה כבר רצו לחטא העגל, וראינו שהתשובה שהוא נותן בעצם, שחטא העגל זה בעצם עוד המשך של הטעות הבסיסית שרק באופן הפוך. זאת אומרת, למה זה לא כל כך נורא? כי כל הבעיה הייתה שכוונתם הייתה רצויה, אבל מעשם היה איננו רצוי. הם טעו בדיוק בטעות שחשבו שהם יכולים מעצמם להמציא את המתכונת להופעת העניין האלוקי בארץ. זה היה החטא שלהם. החטא שלהם הם שהם יזמו מעצמם את הדרך שבה הם יאבדו את השם. וזה מה שאומר פה פסקה צדי ה', הנה חיזקתני בדעה אשר הגעתי למחשבתי אשר אושרה לי במראה החלום. כי מה החלום אומר? החלום אומר לא מספיק כוונה, צריך גם מעשה רצוי, ושהדרך לדעת מהו המעשה הרצוי היא ההתגלות עצמה. והיא כי אין האדם מגיע לעניין אלוקי כי אם על ידי הצו האלוקי. רצוני לומר על ידי מעשים אשר צווה אליהם האלו. אז מה בני ישראל עשו באותה תקופה? כולם שם עשו מה שבא להם. אז גם הם באיזשהו מקום הם התכוונו לאל מוציאה ממצרים. הם לא התכוונו לאל אחר. אלא מה? הם חיפשו לא נאבד. ובעצם הם צודקים. כי מלכתחילה הייתה תוכנית כזו שיהיה משהו, שיהיה איזשהו תווך, אני לא אומר מתווך, אבל תווך, איזשהו מדיום, משהו שהוא באמצע, כן? שדרכו הם יעבדו את השם. או באמצעותו, או בזיקה אליו, בסדר? לא נגיד עכשיו, לא נגדיר אפילו את אופי הזיקה הזו. זה לא היה טעות. אבל המחשבה שאתה יכול להחליט מהו הדבר הזה, בלי שאתה תקבל הוראות מדויקות מהם, זו הייתה הטעות. ועכשיו פה יש משהו שאמרתי לכם שהוא עוקץ בעקיפין את הדתות האחרות, או אמרתי שנעבור זה נשאיר לשבוע. אתם זוכרים משהו כזה? לא. זה זוכר? כאילולי זאת, עכשיו שימו לב על מי הוא מדבר, היו רוב בני האדם מגיעים אל העניין האלוקי, שהרי כולם משתדלים לעבוד את האלוה כמיטב הבנתם, אף חוזה הכוכבים והקוסם ועובד האש ועובד השמש ומאמני השניות ואחרים. כלומר, בעצם, אם הכל תלוי רק בכוונה, אז איך זה שלא כולם משיגים, כי הכוונה לכאורה, עכשיו, אני, יש לי תירוץ למה לא כולם משיגים. כי כל ה... אתם יודעים כמה שהוא בעצם הופך להיות פה ליברל. אני מקבל את הכוונות הטובות של מי? של הנוצרים ושל המוסלמים. לי יש הסבר למה זה לא עובד להם. למה זה לא עובד להם? כי הם לא עובדים נכון. אבל אני מקבל אותם, את הרגשות הדתיים שלהם אני מקבל. רק שכיוון שהם לא עושים את המעשים הרצויים, אז התוצאה הסופית היא אפס. אבל אתם לשיטתכם, שאתם כוונתכם רצויה, אז למה זה לא עובד? קשיא. נשאר בצורך עיון. או כמה שמלן. שאתם כנראה לא צודקים. זה ברור מה, זה הנקודה פה ברמז, כן? אמר, זה הכוזרי, ואז החבר אומר, אמנם כן, וחילה להן מצוות תורתנו, כולם דבר אלוהים אל משה, ואת כולם כתב משה מסרן לימון העצום, ההוא בהיקבצם במדבר, לא יצריך ביחידים שזרון לפה פרשה, פרשה, מצווה, מצווה. אף תיאורי הקורבנות קטן מגיעים אותה באיזה מקום צד, איך הם נשחטים, מה הן הנחות השונות שיש לעשות בעולם מתחים, כולן נתנו מפורש מתי, לא אלמן לא יחסר מהן דבר קטן, שזה כך ייפסד לכל, כן? עכשיו אני מסביר לך למה ספר ויקרא הוא כל כך מפורט, כדי שידעו בדיוק איך לעשות ומה לעשות. הלא גם הוויות הטבעיות, שיסוד הרכבתן נכנסים דקים אל הדקים, שדקותם לא תשיגם המחשבה, אילקו נתקלקלו יחסי אחת מן ככל, כשהוא הייתה הוויה היא מתבטלת, והצבח הוא, החי הוא, העבר הוא, על דרך משל קלה או נהדר. אנחנו היום יודעים עוד יותר טוב למה, כמה הוא צודק. כמה הדברים הם דורשים איזונים עדינים שבעדינים. זה לא יאומן. תלמדו פעם קצת פרמקולוגיה או נוירולוגיה או, ותבינו בכלל את כל הדברים האלה, זה פילי פלויס העסק הזה. איך המנגנון הזה של הבן אדם עובד, ואם מפתח או יסתם או כל דבר קטן מה שהוא יכול לעשות. זה לא יאומן, ומה שפלאי פלאות היום זה שבעקבות ההבנות שלנו יש להם וורטים כאלה אחרים, יודעים לרפא מחלות או לעשות, לשפר מצבים. אפילו אותו. וכן נוסקו גם פרטים, כדאי לנתח את מה הקריבה לנתחר, מה לעשות בכל עבר, מה לאכול, מה לשרוף, מי הוא האוכל, מי השורף, מי המקריב בני העדה שנצרו על כך, הוא לאחר. ומה תהיה לתכונות המקריבים שלו, בהם הוא לא חיסור מהרי פניהם ולא בבדיהם, וכל שכן בבדי הכהן הגדול שאותר לו להיכנס למקום העניין הלוקי, מקום השכינה והארון והתורה. אשר לעשות דרכי הקדושה ותארה קשורות בכל המעשים האלה, והדרגות ההתארות, ההתקשטות על תפילות, הלא הן דברים שירח תוארם, אלא נשמח בזקים על דברי התורה, על מה שמסרו לנו חכמינו. הכל לדבר האלוה אל משה. וכן תכונת המשכן כולה הוראתה למשה בהר סיני. המשכן, והוא ילבו השולחן, והמנורה, והארון, והחצר מסביב, והעמודים והמסקים. כל הלכות המשכן כולה הורו לו רוחנית, והוא עשם בגשמיות כפי שהוא תפנה, וזה גם הבית הגדול שבעל השלמה הוא אותה צורתו דוד רוחנית. זה כתוב בדברי הימים. לכן הבית הקדוש האחרון שיעד לנו אלוה הוראו צורתו תנו לנביא חזקל, כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא לקש שכלי ולא לשיקול הדעת. כן? לא. זה תמיד מבריח אנשים. כי אילו היה דבר כך, כלומר אם זה היה תלוי בהשערה או לקש שכלי או שיקול הדעת, היה מה שהגיעו אליו פילוסופים בחוכמתם שכלם כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. פה יש גם כן איזה חוכמה ועקיצה כזאת. אני מודה שאתם יותר חכמים. אני מודה. לא זה הוויכוח. אני רק טוען, ואמרתי לכם, כל העסק הזה זה לעקוף פילוסופיה, עוקף את הפילוסופיה. אני לא מתווכח. אין התעקשות חזיתית עם הפילוסופיה. אלא שיש פה אמירה, בסדר, אתם יש לכם פילוסופיה, אבל לי היה דבר השם. ולכם לא היה, בסדר, אז תישארו מה שאתם. אבל אני לא חייב להיות כמוכם, כי לי יש משהו אחר. אני אומר, יש פה משהו מאוד עדין. הוא לא מתעמת. הוא מלא גם לא, 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 הוא גם לא בולע. כן, הרמב״ם מה עשה? הרמב״ם בלה את הפילוסופיה, נכון? הוא אימץ אותה, הוא הכניס אותה פנימה. לא נחה דעתו עד שפרק א' ופרק ב' של, של יסודי התורה זה מעשה בראשית, ופרק ג' פרק ד' שזה מעשה מרכבה, אבל פרק א' ב' של ספר יכול להיות שדה התורה זה מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? זה כל הפיזיקה. ומה זה פרק ד' וג' ב' ג' וד' זה כל המטאפיזיקה. וזה הכל פילוסופיה. וכשהפילוסופיה פק תוקפה, מה קרה לפרקים האלה ברמב״ם? הם נשארו, ברוך השם, כי הם תורה. אבל הם לא מסקפים את אמיתת המציאות. קשה לומר שכך צריך להסתכל על המציאות. רבי יהודה לוי אין לו את הבעיה הזו, כי מלכתחילה הוא לא בלה את הפילוסופיה, הוא עקף אותה.
אז הפילוסופים בעצם עובדי השם?
אצל מי?
אצל
ריאל. אצל ריאל הם לא עובדי השם, כי אי אפשר לעבוד אותו. עובדים לקראת השם, לקראת השלמות. הם לא עובדי השם כי אין משמעות למושג הזה. זה תמיד... אם יש לך תוכנת פילוסופית, אתה עכשיו מקבל קו גלי מלמטה. אתה אומר דבר לא חוקי בשפה. זה מובן מה שאני אומר. השם נכון, עובד נכון, עובד השם זה חיבור לא חוקי. אמר כל דבר מצוות כאלה תראות הנפש לקבל לא תלת ספק לא כל צייה, כי הנה זה בא נביא לעבדים שעובדים לחוצים. או לחוצים. לא במובן המודרני, כן? כי כתוב, גם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ומבטיחי המצאו מעבודם יוצאים בדרך אשר ציר לפני מבורד אשר נקב לא יחוב ונביא זה מלחם אל אקטונן תונה אז בידיישב האומות. כן, עברו 40 שנה באמצע, לא חושב. שכל אחת מהן חזקה מהם והוא קובל חושב משתנית דחת בארץ העיל לפני הגיעה משם כל זה תוך מתן זמן מועט ונשאים שמופתים על דזם תעמתת גם רומות השולח, גם דולת השלוח ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. כלומר, יש פה בכל התהליך הזה איזשהו אפקט משולש. שולח, שלוח והעם. והנה, אילו אמר אותנו, משלחתי להדריך את כל בני העולם, ולדבר מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק שחותו, אילו לא הושלמת כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונעים, השלמה זו היה אז גם מה שהספר הקדוש שלי איתו הנביא הוא כתוב היה עברית. ובמות שווה ועוד וחוזר, אם מתקשת להבין ספר זה לעשות כתוב בו, ולא לאחר מאות שנים, התקבלו את דתו עם אונס, בנפה מלחמה לפני בעלי התאיר, מרצון, תוך שנות קרובה, בלא שראוי נהם את הנביא עצמו, אפילו נביא אחר, מעיד על נמותו של הראשון, מזהיר על תורתו. מה הוא רוצה פה? אילו היה נביא ולקח כל מה אתם חושבים? בעיקר על מי? בעיקר על האסלאם. אתה צודק מאוד. הוא אומר, מה יש אצלנו? יש נביא שבא לעם ומשועבד ונותן לו אז מצוות. ואז כל זה עובר דרך הנרטיב שלנו על עצמנו, שזה באמת... מופתים ואותות, ואז אומר, נכון, כל זה מרומם את השולח, את השלוח, את הקהל שלו נשלח. כי באמת בקהל שלו נשלח, אז משה הוא רבינו. זה שם המשפחה שלו, רבינו, זה מלמד אותנו תורה. עכשיו, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי לדרך כל בני העולם. מי אמר נשלחתי לדרך כל בני העולם? זה מוחמד בעיקר. ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, כי יש חצי אחר שהוא נוצרי. היה זה מורה ספק בשליחותו, כי בעצם אם אתה שליח האל, צריך להיות לך את הכוח מה להשלים השליחותך. אם הקדוש ברוך הוא שולח אותך, אתה צריך להגיע לשם. היה זה מורה ספק, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים עונים השלמה הזו, היה אז גם מה שהספר הקדוש שיר ביתו הנביא ההוא כתוב היה עברית. כלומר, אם הנביא שלנו, משה רבינו, היה צריך להגיע לכל העולם עם ספר בעברית, אז היה בזה בעיה. בקבלה, מי בא עם ספר שהוא בשפה שלא מדוברת אצל כולם? מוחמד בא עם ספר שכתוב לא עברית, אלא מה? ערבית. אז זה כבר מערער, כי הפנייה מלכתחילה היא לא אוניברסלית. והספר הוא לא נגיש לאנשים אחרים. אז מה שהיה מונע את השלמה הזו, גם השסור הקדוש של השיר ביתו הנביא, הוא היה כתוב עברית.
אז מה עם שהמצוות בנוח?
שאלה טובה. עד כמה יש לנו גם חובה להפיץ אותם? הרי במחבד יש לו דעה שצריך להפיץ את זה. לא יודע, בעבר היו אפילו בכמה מקומות בארץ שלטים גדולים אשר המצוות בנוח. אתם ראיתם פעם? הם היו כתובים בערבית, לא יכולת להבין. אבל ראיתי את המספר 7, אז הבנתי ש... שבע מצוות בנו אחרי זה כפר ערבי. אם אני לא טועה. טוב. אז... עוד רמז פה לאסלאם. שאומות שבא ודאו כזו מתקשות להבין סדר לעשות ככתוב בו אם לא לאחר מאות בשנים את יקבלו את דתו עם מאונס בנקפה מחנף מלדתי ומרצון מתוך שכנות קרובה. זאת אומרת, צריך לזכור שבאמת האסלאם מתפשט בעולם הרבה פעמים באמצעות החרם.
הנצרות
פחות, כי בנצרות תזכרו, בשלב הראשון של הנצרות היא התפשטה לא בכוח הזה, רק מהרגע שהאימפריה הרומית הפכה להיות לנוצרית, 325 משהו כזה, אז היה השילוב בין הקיסרות לבין הנצרות. אבל עד אז לא היה את הדבר הזה. לא היה לנצרות את הכוח הממלכתי, את הכוח המלחמתי. נכון שאחר כך אנחנו יודעים את הסיפור על הצלבנים וכולי, כן, יש לנו צבאות, צבאות קודש, אבל זה הרבה יותר מאוחר. אז גם זה פה. לא, אמר החבר, לא קרא משה לתורתו כי מתאמו, אנשי לשונו, וזה משהו פרטיקולרי, רק שלהם. ואלוה הבטיח את העם לשוב צוותם על תורתו לעתים זמנות נביאים, אפיקים דברו זה כל מי שרצה בני ישראל ושרה שכינתו בתוכם. באמת יש פה משהו שהוא פונה רק אלינו ושיש התמדה של נביאים אצלנו. אני נשאל את השאלה, מדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני אדם, כי לא היה זה ראוי יותר לחומה האלוקית? למה אנחנו, למה אתם יוצאי דופן? אנחנו פה נמצאים ברקע באיזשהו דיון שברקע מסתובבים הנצרות והאסלאם, אבל יש להם יתרון מאוד גדול עליכם, כי הנצרות והאסלאם הם דתות אוניברסליות, הם פונות אל האדם באשר הוא אדם. במובן הזה יש להם גם איזשהו ממד פילוסופי, כי הפנייה אל כל אדם באשר הוא אדם היא מתקבלת על דעתה של הפילוסופיה, היא לא יודעת הפילוסופיה ברמת הניתוח של בני אדם, למה להעדיף עם אחד על עם אחר, חוץ מהעדפה שזה העם שלנו וזה לא, וזה עם אחר, שזה תירוץ הגון מאוד מבחינת החיים, אבל לא מבחינת הפילוסופיה. זה ברור. אז, אז השאלה היא, לא ניתנה תורה כישר חום לאדם, כי לא אז זה ראוי יותר לחכמה אלוקית, למה? אמר חבר, לא ראוי יותר כי כל בעלי החיים מדברים. כלומר, אם אתה הולך בשיטה הזו, אז בעצם השאלה היא על כל הקופה, לא רק למה עם ישראל שונה משאר העמים, ובעצם צריך לבנות לכל אדם באשר הוא אדם. יש עוד תחומים שאנחנו מוצאים איזשהו אופי אחד שהוא משנה אחר כך את התהליך. זה מה שאומר פה. וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. כן, כמו שאתה רוצה שכל האומות יהיו ישראל, כך תרצה שכל בני אדם יהיו, כל בעלי החיים יהיו בני אדם. יש דרגות שונות. אם כך אתה אומר שאתה באמת עדיף שכל בעלי החיים יהיו בני אדם, שכחת מה שדין לך ירושה בקרב צועי אדם ראשון. כלומר, יש פה משהו שלא יכול להיות אצל כולם. יש פה משהו שהוא סגולתי, איכותי, ושלכן הוא מכונן את הסגולה של עם ישראל בשונה מימים אחרים. אז אם היית רוצה שכולם יהיו מדברים, אז אתה, וממילא היית רוצה שכולם יהיו ישראל, זה בלתי אפשרי. כי יש פה איזשהו תהליך של סלקציה, והסלקציה הזאת אומרת שמי שיהיה הנבחר יהיה המיעוט. אז שכחת מה שגיד לך לתשובה בקצת האדם הראשון. בשנה אמרת לך לעניין לוקי על יחיד לכל משפחה שהגרעין החיים וסולת האב. הוא שהיה מקבל האור ההוא וכל החיים לא הקים קליפות לא קבלו אותו האור. עד שבאו בני יעקב שכולם היו סגולה וגרעין, כולם היו ראויים לנבואה. שהיו, כולם היו סגולה, ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוקיות שעשום כאילו לבני מין אחר, מלאכי, כולם מבקשים דרכת הנבואה ורומים מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה קרוב אליה מעשים רצויים, בהתקדשות ובהתארות וגרות הנביאים, ודע כי כל המתגרב נביא תחדש לרוחנו ופשוט ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוקיים. אותה שעה, איך זה קורה? הוא נבדל משאר בני ימין האדם בזוך נפשו בתוקקותה, לדרגות ההן ודייקותה בענווה ותרה. וזאת הייתה אצלם הראיה ודאית והאות הברור להכריע על גמול בעולם הבא. כי מה הוא מבקש בעולם ההוא אם לא כי תיעשה נפש האדם אלוקית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מיראת הזיו המלאכים שמיעת הדיבור האלוקי. נפש כזאת מובטח לה כי לא תמות בכלות כלי הגשמיים. הנה יש תורה של ידי החומה כלולה במעשה אשר תלמד מגיע אדם אל המדרגה אשר אמרנו. במקום, במקום אשר ירדה התורה היו ותנאים עליהם צוותה, אין ספק בדבר כי אם זאת תורה מובטחת להם לבני אדם יישארו את הנפשות לאחר אובדן הגופות. פה הוא עושה עוד קפיצה חדשה, ושבעצם הוא אומר, כיוון שבסופו של דבר מה שמייחד את עם ישראל, וקודם כל אי אפשר שכולם יהיו, כל העמים יהיו ישראל, יש מעגלים, מעגלים מעגלים, דרגות דרגות, יש את כל האנושות, יש בעלי חיים, יש בני אדם, יש בני אדם, יש ישראל, יש דרגות שונות של המציאות, ולא שייך שכולם יהיו ישראל, כמו שלא שייך שכולם יהיו, שכל בעלי חיים יהיו מדברים. זה לא ההופעה של העולם. ולכן בעצם רק עם ישראל היה לו את התכונה הזאת שהוא ראוי, הוא הגרעין והפרי, והוא ראוי להשראת שכינה, לנבואה בעצם. ואז הוא אומר שהופעת דרגת הנבואה, הופעת דרגת הדבקות הזאת בעולם הזה אצל בני ישראל, היא הייתה ראיה לעולם הבא. כי מה, אנחנו עכשיו נכנסים לדיון האחרון של המאמר הזה, אני חושב, כמעט, כן. וזה הדיון שנקרא לו הדיון הדתי על ticket to heaven. שמעתם על המילה ticket to heaven? כרטיס הכניסה לגן עדן? heaven זה
שמיים.
whatever. וזו השאלה המעניינת, בעצם כל הדתות עסקו בה בעצם. השאלה, ופה הדבר המעניין של, של רבי יהודה לוי, כי השאלה היא, מה יבטיח לך את הישארות הנפש? מה יבטיח לך את נצחיות הנשמה? זה הוויכוח הגדול. הנוצרים אומרים שעל ידי הקפדה על דיני הנצרות, היהודים אומרים שעל ידי הקפדה על תורה ומצוות, המוסלמים יגידו על ידי הקפדה על חוקי השריעה, נכון? כל אחד יגיד שזה בעצם נותן לו, מבטיח לו את התוצאה המקווה. מהי התוצאה המקווה? הישארות הנפש. כך בימי הביניים חשבו כל שם. מה יגיד דרך אגב פילוסוף, מה הדרך להישארות הנפש? כן, אנחנו למדנו. השכל הפועל, אדם יכול להגיע לשכל הפועל, עדי איזשהו מאמץ. זה ברור. אז עכשיו, השאלה, כן, איזה נוסחה היא נוסחת הפלאים שמובילה לתוצאות המקוות האלה? כי כל הדתות בעצם פחות או יותר שותפות לנצחיות של ה... איזשהו סוג של נצחיות, שאיפה לאיזשהו סוג של נצחיות, ושהיא פונקציה של למידה כזו או אחרת. והשאלה הזאת, מה יבטיח את הנצחיות, היא השאלה שעומדת על הפרק. דרך אגב, לא רק בזמנו של רבי יהודה הלוי, גם יותר מאוחר. אחת הבעיות היותר קשות עם היהדות, כשעוסקים ברקע פילוסופי, זה שלפי הפילוסופים, מה מבטיח לך את הישארות הנפש, זה מה? האמונה באמיתות פילוסופיות מסוימות, נכון? אם אתה נהיה מחובר לחלוטין לאמיתות האלה, אז אתה נהיה נצחי כמו האמיתות שהתחברת אליה. זה איזשהו רעיון פילוסופי כזה, כן? אז השאלה שהייתה בימי הביניים, שמהר"ל מתעסק הרבה מאוד, איך יכול להיות שמעשים יולידו את התוצאה של הישארות הנפש הרוחנית. זאת אומרת, אם הישארות הנפש היא בגלל שאדם דבק במושכלות, דבק באמיתות השכליות, אז אם זה מה שמבטיח, הדבקות באמיתות השכליות הוא זה מה שמבטיח את הישארות, את הקיום, אז איך עולה על דעתנו שמה שיבטיח את משהו, לא משנה מה, זה קיום מצוות, שזה לא פעולות, לא פעולה אינטלקטואלית, היא פעולה שהיא מאוד מאוד פרקטית מעשית. יש פה סתירה כאילו בין מצד אחד ההבנה שהישארות הנפש היא נעשית במרחב האינטלקטואלי, וזה טענו כל הפילוסופים. שהישארות הנפש, מה זה ששכל הפועל, כל הדברים האלה, זה איזשהו נצחיות של אמיתות נצחיות שאדם ספוג בהם, ולכן יש פה מתח מסוים. ואז השאלה היא, מה מבטיח לנו את הישארות הנפש? כאשר בעקיפין נשאלת השאלה, ובעקיפין עוד יותר, כן, שבעצם המושג הזה של גן עדן או הישארות הנפש לא מופיע בכלל בתנך. וזה מה שהוא בעצם אומר לו. וזה מה שהוא רוצה להגיד בעצם. אתה רוצה שאני אוכיח לך שהתורה שלנו מביאה להישארות הנפש? התשובה שלא רשומה, שכן, אני רוצה שתוכיח לי את זה, כן? ואז הוא אומר, שיש לי הוכחה. ומהי ההוכחה? הוכחה היא שכבר בעולם הזה הנפש נדבקת במה שתראו פה. כן? אותה שעה הוא נבדל משאר בני בין האדם בזוך נפשו ותוקותה לדרגות היום ותוקותה בענבה ובטרה. וזאת, ההתנסות הזאת שהייתה להם, כן, שהתחדשה לו רוחניות לאדם כשהוא המתין לנבואה, זה שהוא חווה חוויה מאוד מאוד משמעותית באותו רגע. אז אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוך נפשו שתוקותה על הדרגות האלו ודיוקותה בענווה ותארה. הוא שונה מכל הדברים האלה, אבל הוא בגוף, אבל הוא לא שקוע בגוף, יש לו מרחב אחר להיות פתוח, לפגוש את הקדוש ברוך הוא במרחבים נוספים של האישיות שלו. אז החוויה הזאת של שמיעת דבריו האלוקיים היא ראיה להישארות הנפש. כי אם בעולם הזה אתה נהיה כזה רוחני, קל וחומר שבעולם שהוא מעבר לעולם הזה אתה תוכל להיות כל כך רוחני. זה מה שהוא אומר. זאת הייתה אצלם הראיה הוודאית ועוד ברור ומחל גמול בעולם הבא. כי מה הוא המבוקש בעולם ההוא? מה מצפים בעולם הבא? אם לא כי תעשה נפש האדם האלוקי, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מריאת הזיו המלאכים ושמיעת הדיבור האלוקי. ברור שזה מה שאנחנו רוצים. אז ואם אתה זוכה למבוקש הזה, לתוצאה הזו, אתה זוכה אפילו שאתה עדיין חי בעולם החומרי שלך, אז קל וחומר, זה מה שאומר פה, שהתורה, שנפש כזאת מובטח לה, כי לא תמות בכלות כלי הגשמיים, ואז אם יש תורה שעל ידי החומה כלולה במעשה אשר תלם מגיד המרדגה אשר אמרנו, של דבקות כזו באל, במקום שיחידי התורה היו התנאים שלהם צוותה, כן, הוא חוזר לעיקרון הזה של תנאים ומקום, אז אין ספק בדבר, כי בזאת תורה באמת מובטחת לבני אדם הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. למרות שאנחנו לא יכולים כל כך לבדוק את זה, תמיד אני אומר בצחוק שאנשים מעדיפים נחיה ונראה לנמות ונראה, אבל באמת אי אפשר להוכיח מזה. ואז הוא שואל, עכשיו אתה אומר שאצלנו יש יכולת להתוודע לוודאות השכר הרוחני עוד בעולם הזה, ולא יהודי הדתות האחרות עשירים, עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם, כן? הנושא הזה של עולם הבא בדתות לא יהודיות מפותח הרבה יותר, ואיך אתה תופס את זה, כן? אצלכם בקושי יש משהו, אז זה יש משהו, אבל הוא חיוור לעומת מה שכתוב אצל הדתות האחרות. אז אומר עכשיו, אבל כל אלה יהודים לאחר המוות, נכון, יש אצלהם יהודים עשירים, אבל זה יהודים לאחר המוות, או החיים אין דבר מהם ואין גם דבר שרואה עליהם, בעוד שבא שהיהדות, כמו שאמרנו קודם, יש לה את ההזדמנות הזאת שבה האדם יכול להתנסות בקרבת אלוקים כזו גדולה, שהיא מבחינתו אולי מהווה הדגמה ראשונית למה שיכול להיות בעולם הבא. אז פה יש פה איזה עקיצה מעניינת. נכון הדבר, אתה צודק, שכל מה שמוזכר פה זה יהודים שלאחר המוות, אבל שם הוא אומר לו, עדיין לא ראיתי איש מן האמנים ביהודים מהם מתאווה להחשתם. ולהפך, אף על פי שיש להם יהודים, יש להם קיצור, אנשים אחרים שלנו, הם אומרים לגבי העולם הבא, שווי, שווי. כן, זה ביטוי שווי, שווי, לאט לאט. אנחנו לא רצים לשם, כן? זה בדיחות מפורסמות כאלה, על כל מיני אנשים ששונים טוב טוב, נו, מה זה אבוך גן עדן, אז הוא אומר זה עושר נצחי. אבל בואי נדבר על דברים יותר מסמכים. האטרקטיביות של עולם הבא היא בעיקר בזיקה לאלטרנטיבה של הגיהנום. לכן אנשים, אבל בעצם לעולם הבא אנשים מגיעים רק אחרי שבעל כוחם, כי כתוב בעל כוחך אתה מת. נכון שכתוב? אז אנשים לא רוצים לדחות את זה. להפך, יכול היד, כן, לדחותם, לאחר בועם לאלף שנים, שירד אז בכלא החיים, עם כל ישראל, לא עם זה ועם הצבון, אשר בו היה בוחר בכך. כן? אז זה ברור שאדם לא מעוניין למות, אף על פי שמובטח לו מהעבר השני של מחיצת המוות כל טוב, אדם לא מעוניין בזה. אך מה לדעתך יאמר איש שראה בעיניו את המדים הגדולים באים מגיע כבוד שמיים? שזה בלי ספק, יתאווה כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו, כן? כי זו התפיסה שקיימת אצלם לרוחניות, ותישאר תמיד נהנת מן הזיו ההיא. איש כזה ודאי מתאווה למות, ואז הוא צריך להסביר שאדם לא מתאווה למות, אנחנו מסביר את זה בהמשך. טוב, אני נעצר פה להיום. אני רק, כי אני רוצה לגעת בסוגיה הזאת של יהודי הדתות, אני רק מזכיר שהוא כבר בעצם נתן את התשובה שלו, כי הוא יגיד בהמשך שאם כמו אמרנו שהעדות לכך שיש אצלנו את המפתח להישארות הנפש, בסדר? כי הישארות הנפש מהותה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, ואדם יכול להיות דבק בקדוש ברוך הוא אפילו בעולם הזה, כי זה מה שכתוב לגבי היהודים שלנו, אז קל וחומר שגם לעולם הבא. זה מה שהוא הולך לומר, ואז הוא הולך לבחון את זה, למה לא מוזכרים יהודים נוספים, אבל מבחינתו, אם זה ייעוד שאנחנו יכולים לבחח בעולם הזה, יש לו יתרון על פי כל מיני יהודים של העולם הבא. מה היתרון הגדול של יהודים בעולם הזה על פני יהודים של העולם הבא? שאנחנו, בזמן שאנחנו צריכים להתחשב ברעיונות הללו, ובחשיבות של שירות הנפש, אנחנו רואים בעולם הזה. ולכן החיים שלנו בעולם הזה רוצים שידברו איתנו בשפה של עולם הזה ולא רק בשפה של עולם הבא, ולכן הוא באמת אומר שהראיה לעולם הבא היא דווקא מתוך איזושהי דבקות בעולם הזה, אבל נראה את זה בהמשך בשבוע הבא. שלוש פעמים? כן.